שלילו נשמת אברהם יששכר בן משה הכהן זיכרונו לברכה שבשבת י"א אדר זה יום הפטירה שלו נודה לכולכם תלמדו לילוי נשמתו. השיעור גם מוקדש לילוי נשמת הגאון החסיד הרב חיים שמעון גדל איטוב בן הרב יוסף רחמים עליו השלום שנפטר לפני חודש וחצי בג' שבט תשפ"ג. הרב איטוב היה הרב של המועצה האזורית מטה בנימין וחבר מועצת הרבנות הראשית ורב של מבשרת ציון. נודה לכולכם תלמדו לילוי נשמתו ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף מם במסכת נזיר. נתחיל באמצע עמוד א' ונסיים בשורה החמישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 11 דקות. היום אנחנו ממשיכים את הנושא של טהר, ולפני שנתקדם בואו נזכיר את מה שראינו אתמול, וזה שלגבי נזיר, אז הגילוח שהוא עושה בסוף הנזירות זה צריך דווקא טהר לפי כולם. לגבי אם הוא מגלח באמצע הנזירות באיסור, אז כאן ראינו מחלוקת שלפי המשנה ורבי יושעיה ותנקמה של הברייתא השנייה, כאן זה לאו דווקא טהר, אלא גם אם הוא הוריד שיער בזוג, כלומר מספריים, או שהוא תלש, גם אז הוא חייב מלכות. לפי רבי יונתן ורבי, גם כאן זה דווקא בטהר. זה מה שראינו אתמול. היום נראה עוד תחומים ונראה האם גם בהם זה דווקא טהר או לא, ונחלק את השיעור לשני חלקים. החלק השני הוא בעצם החלק המרכזי. החלק הראשון אנחנו מפרידים אותו רק כי הוא סוג של מאמר מוסגר, אז בשביל שלא נתבלבל, אז בואו נתחיל בו. אז אנחנו קופצים עכשיו מאמצע עמוד א' ועד השורה השביעית בעמוד ב'. וזה האיסור שיש לכל אדם לגלח את פאת הזקן. והשאלה היא, האם גם זה דווקא בתר או גם במלקט או רהיטני, שלפי רש"י זה סוגי סכינים, לפי הרמב"ם זה סוגים של צוותות, כלומר שתולשים איתם את השערות. האם גם זה אסור? אז אומרת הגמרא דתנן, יש משנה במסכת מקום ששם זה מחלוקת, שלפי רבי אליעזר גם זה אסור, לפי רבנן רק טהר אסור ולא מלקט ורהיטני. ומה המקור של רבנן שזה דווקא בטהר? אז בשביל זה נדלג על עוד חמש שורות, ושם שואלת הגמרא ומינלן דבטהר, והיא אומרת שזה בעצם שילוב של שני פסוקים, כי יש שני פסוקים לגבי פאות. אחד זה כתוב לגבי הכהנים בויקרא כ"א, ופאת זקנם לא יגלחו, והשני שכתוב לגבי כל אדם, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. אז עוד פעם, בפסוק של הכהנים כתוב לא יגלחו, ובפסוק של כל אדם כתוב ולא תשחית. אז רבנן מחברים את שני איסורים, ששני מתייחסים גם לכהנים וגם לכל אדם, ומושים שילוב בין גילוח להשחטה, שגילוח זה דווקא בסכין, והשחטה זה דווקא צמוד לאור, וממילא זה אומר שמה שאסור זה דווקא טהר. כי אם הוא יעשה במספריים, זה אמנם נחשב גילוח, כי זה סכין, אבל זה לא נחשב השחטה, כי זה לא צמוד. ומצד שני, אם הוא יתלוש שערות, אז זה אמנם השחטה, כי זה צמוד, אבל זה לא נחשב גילוח, כי זה לא סכין. לכן מספריים וליקוט לא אסורים, מה שאסור זה דווקא טהר, כי זה גם גילוח, כי זה סכין, וזה גם השחטה, כי זה צמוד, ועד כאן בעצם החלק הראשון. עוד פעם לסיכום, האיסור לגלח את הפאות, את פאת הזקן, לפי רבי אליעזר זה גם במלקט ורהיטני, לפי רבנן זה דווקא בטהר, וראינו את המקור לזה, זה היה החלק הראשון. החלק השני, שהוא בעצם החלק המרכזי, בשביל זה נחזור לאמצע עמוד א', זה משנה ממסכת נגעים, ושם כתוב שיש שלושה תחומים שבהם יש מצווה לגלח, והמצווה היא דווקא בתר. מה התחומים? נזיר, מצורע, כשהוא ניתר, והלוויים בימי משה לפני שהם התחילו לעבוד, אז גם כן הם גילחו, וגם זה דווקא בתר. אלה התחומים, נזיר, מצורע ולוויים. ומה המקור? אז גם לגבי נזיר וגם לגבי לוויים זה די פשוט, כי בשניהם כתוב תר. בנזיר כתוב כל ימי נדר נזרו, טהר לא יעבור על ראשו, אמנם בפשטות לגבי האיסור, אבל ראינו אתמול איך לומדים מכאן לגבי הגילוח של סיום הנזירות. בלוויים כתוב במדבר ח' והעבירו טהר על כל בשרם, אז לגבי נזיר ולוויים יש מקור ברור. השאלה היא, מה לגבי מצורה? כי בניגוד לנזיר ולוויים, במצורה לא כתוב טהר, כתוב והיה ויום השביעי, יגלח את כל שערו. אז איך אנחנו יודעים שזה דווקא טהר? וזה בעצם הנושא המרכזי שלנו, מה המקור שבגילוח של מצורה זה דווקא טהר? והיום נראה לגבי זה שני מקורות, ומחר נמשיך עוד. אז המקור הראשון מציעה הגמרא, פשוט מאוד, נלמד את מצורה מנזיר ולוויים. עכשיו, ללמוד רק מנזיר או רק מהלוויים, אומרת הגמרא שאת זה אי אפשר, כי כל לימוד כזה אפשר לפרוח. כי אם ננסה ללמוד מלוויים, אז אפשר לפרוח שאולי זה דווקא אצל הלוויים, שיש להם חומרה, שגם צריך להניף את הגוף של הלוויים, ממש מרימים אותה, מה שאין כן במצורה. ואם ננסה ללמוד מצורה מנזיר, גם אי אפשר, כי אולי זה דווקא בנזיר, כי יש לו חומרה, שאם הקורבן הוא מביא גם לחם, מה שאין כן במצורה, אז מכל אחד בנפרד אי אפשר. אבל אומרת הגמרא, בסדר, אבל בוא נלמד משניהם ביחד, ואז כל חיסרון שיש לאחד, השני משלים, מה שנקרא בגמרא לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהם שזה דווקא בתר, אז גם מצורה זה דווקא בתר. עד כאן המקור הראשון, אבל רבא מברניש דוחה את זה, והוא אומר שגם משניהם ביחד אפשר ללמוד, כי בשניהם יש חומרה שאין במצורע, או יותר נכון במצורע יש כולה שאין בהם, וזה שבקורבנות של המצורע זה משנה אם הוא עשיר או עני, אם הוא עשיר הוא מביא בהמות, אם הוא עני הוא מביא עופות, מה שאין כאן בלוויים ובנזיר, שעשיר ועני מביאים אותו קורבן, אז זה חומרה שיש בהם ואין במצורע, אז אולי גם כן מחמירים שאצלם צריך דווקא תר, מה שאין כאן במצורע, לכן גם משניהם אי אפשר ללמוד, ובעצם דחינו את המקור הראשון. עכשיו, לפני שנעבור למקור השני, מניין שלמצורע צריך דווקא תר, רב הבר משרשיה בשורה השנייה בעמוד ב' שואל עוד שאלה, ושימו לב, השאלה שלו זה לא על המקור הראשון, אלא זה יותר תמיהה על איך בכלל הגענו למצב הזה. מה זאת אומרת? כי נזכיר שאתמול, כשדיברנו על מניין שנזיר בסוף הנזירות צריך לגלח דווקא בתר, אז בברייתא ב' שראינו אתמול, הברייתא אמרה שעקרונית היה אפשר ללמוד את זה ממצורע, אבל יביא פירחה ולכן אי אפשר. עכשיו, מעצם זה שיציע שעקרונית היה אפשר ללמוד את זה ממצורע, משמע שבמצורע ברור שיש מקור, ושם השאלה היא לגבי נזיר, מה המקור בנזיר. זה מה שאמרנו אתמול. כלומר, עוד פעם, אתמול בברייתא ב', במצורע ברור שיש מקור, ובנזיר צריך לחפש. ומצאנו באמת, אבל היה צריך לחפש, כי אומנם כתוב תר בנזיר, אבל בפשטות זה כתוב לגבי האיסור, לא לגבי המצווה שבסוף. בכל אופן, זה מה שהיה אתמול. היום פתאום, שואל רב הבר משרשיה, פתאום הכל התהפך. פתאום בנזיר זה ברור שיש מקור, ובמצורע נתקענו בלי מקור. איך זה הגיוני? איך אתמול היה ברור שבמצורע יש מקור, והיום פתאום אין? זו השאלה של רבא בר משרשיה, ועונה לו רבא, אתה צודק. באמת לפי ברייתא ב' שראינו אתמול, במצורע יש מקור פשוט לזה שהוא צריך תר, ועוד שנייה נראה את המקור הזה. זה באמת המקור השני שעוד רגע נראה. אז למה עד עכשיו לא הבאנו את המקור הזה וכאילו אנחנו תקועים בלי מקור? זה כי המקור השני שעוד שנייה נראה, הוא נתון במחלוקת, הוא טוב לדעת רבנן, הוא לא טוב לדעת רבי אליעזר. זה רבנן ורבי אליעזר שראינו מהחלק הראשון, עוד שנייה נסביר למה. אז לכן, ברייתא ב' שאתמול הניחה שיש מקור פשוט במצורע, היא באמת כמו רבנן, שבאמת לפי רבנן יש מקור, שכאמור, עוד שנייה נראה. לעומת זאת, הגמרה שעכשיו הבאנו, שכרגע נתקעה בלי מקור, זה כי היא ניסתה למצוא מקור גם לשיטת רבי אליעזר, וכרגע באמת לפי רבי אליעזר עדיין אין לנו מקור. אז עד כאן איזה מאמר מוסגר של התמיהה של רבא בר משרשיה וההסבר של רבא, וזה בעצם מוביל אותנו למקור השני, כשעוד פעם בוא נעשה סדר, אנחנו מחפשים מקור לזה שמצורע זה דווקא בתר, ניסינו ללמוד את זה מהלוויים ומנזיר, ואם היינו מצליחים, אז זה היה מקור טוב בין רבנן ובין רבי אליעזר, אבל לא הצלחנו, המקור הראשון נדחה, עכשיו נראה את המקור השני, שהוא טוב רק לרבנן, אחר כך מחר נחפש עוד מקור שהוא יהיה טוב גם לדעת רבי אליעזר. אז עכשיו אנחנו עוברים למקור השני, שהוא כאמור טוב רק לרבנן ולא לרבי אליעזר, מקור לזה שמצורע מגלח דווקא בתר. אז מה המקור השני? זה מחזיר אותנו בעצם למה שראינו בחלק הראשון. נזכיר שבחלק הראשון ראינו מחלוקת לגבי האיסור להוריד את השיער של הפאות הזקן, שלפי רבי אליעזר זה גם בתר וגם במלקט ורהיטנה, ולפי רבנן זה דווקא בתר. זה מה שראינו שם. עכשיו, לגבי מצורע, הגמרא מביאה ברייתא שקושרת בין האיסור הזה לבין מצורע. כלומר, אומרת הברייתא, כתוב במצורע, והיה ויום השביעי גלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו. עכשיו, למה צריך לכתוב את זקנו? הרי כבר כתוב את כל שערו, זה כולל את הזקן. אלא אומרת הברייתא, זה בא לרמוז לנו שלמרות שבדרך כלל אסור לגלח את פאות הזקן, מצורע כן מגלח. זה מה שכתוב בברייתא. עכשיו, מה הברייתא רוצה ללמד אותנו בזה? לכאורה זה ברור, כתוב בתורה שהמצורע מגלח. אלא כנראה זה בא ללמד שדווקא הדבר שאותו סתם ככה אסור לעשות, לגלח את פאת הזקן, בדיוק את הדבר הזה, זה מה שהמצורע כן צריך לעשות. וממילא, לפי רבנן, כיוון שמה שסתם ככה אסור לגלח את פאת הזקן זה דווקא בתר, אז ממילא הפסוק מלמד שמצורע שכן צריך לגלח, גם הוא צריך דווקא בתר. זה המקור השני, שמצורע מגלח דווקא בתר, וכמובן זה טוב רק לרבנן ולא לרבי אליעזר, כי לפי רבי אליעזר מה שאסור סתם ככה אסור זה לא רק תר, אלא כל דבר, אז ממילא אם נעשה את הלימוד הזה, אז יוצא שמצורע גם כן מגלח בכל דבר, וזה לא מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים מקור לזה שהוא מגלח דווקא בתר. אז לרבי אליעזר הלימוד הזה לא טוב, וכאמור מחר נראה לימוד אחר לרבי אליעזר, אבל לרבנן זה כן טוב, שעוד פעם לסתם אדם אסור לגלח את פאות הזקן דווקא בתר, אז ממילא מצורע שכתוב עליו שהוא כן מגלח את פאות הזקן, גם זה דווקא בתר. זה כאמור המקור השני, אבל גם על המקור הזה יש קושייה, וזה ששואלת הגמרא, מי אמר שהפסוק בא ללמד שצריך דווקא תר? אולי הוא פשוט בא ללמד שאפשר גם בתר, אבל אפשר גם לא בתר, אפשר במלקט ורהיטני. ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות קצת הפוכות זו מזו. כלומר, תשובה ראשונה אומרת שאם זה רק רק בא ללמד שמותר בתר, אבל לא חייבים בתר, אז לזה לא צריך פסוק. אני יכול ללמוד את זה מנזיר. הרי גם נזיר, סתם ככה לאדם אסור להקיף את פעת הראש, ואילו הנזיר כן מקיף. אז תורא שהמצווה לגלח דוחה את עליו, אז אם בנזיר זה דוחה, כל שכן שבמצורע זה ידחה. למה? כל שכן, כי נזיר זה מצב לא חיובי. אדם לא אמור להיות נזיר, כמו שראינו כמה פעמים לאורך המסכת. אז אם שם, בכל זאת, התורה אומרת שהמצווה שלו כן דוחה, אז בטח שבמצורע, שזה מצב שהוא לא עשה איזה עבירה בשביל להפוך למצורע. אז בקיצור, אם זה רק בא ללמד שאפשר בתר, לזה אני לא צריך פסוק, אלא מה זה בא ללמד? שלא רק שאפשר, אלא חייבים. זה התירוץ הראשון. התירוץ השני הוא כאמור קצת הפוך, כי אם בתירוץ הראשון אנחנו שבשביל ללמד שמותר אני לא צריך פסוק, זה ברור, בתירוץ השני אנחנו אומרים הפך. לא יכול להיות שמותר, אלא אם כבר זה רק חובה ולא סתם שמותר. כלומר, אומרת הגמרא, על פי עיקרון של ריש לקיש, לא יכול להיות שהנזיר יכול לגלח בתר, אבל גם יכול במלקט ורהיטני, כי אם כבר הוא יכול במלקט ורהיטני, אז שיעשה בזה, הרי סתם ככה יש איסור לגלח את פעת הזקן בתר, אז אם המצורע יכול לקיים את המצווה שלו בלי לעבור לאיסור של תר, אלא להשתמש במלקט ורהיטני, אז מה פתאום שנתיר לו תר? כלומר, לפי התירוץ הזה, לא רק שהיינו יודעים לבד שזה מותר, אלא לא יכול להיות שזה מותר, בלי פסוק ואפילו עם פסוק. לא יכול להיות שזה מה שהתורה באה להתיר. אלא מה התורה באה לומר? לא שזה מותר אם רוצים בתר, אבל אפשר גם במלקט ורהיטני, אלא שזה חובה בתר. זה התירוץ השני. למה כאן? זה לא רק בא להתיר בתר, אלא לחייב בתר. אז עד כאן המקור השני, מניין שמצורע עושה דווקא בתר, כשכאמור המקור הזה הוא טוב רק לדעת רבנן שמה שאסור לגלח בפעת הזקן זה דווקא בתר, והפסוק במצורע בא ללמד שזה בדיוק מה שחייבים במצורע. זה המקור השני. מחר נעבור לרבי אליעזר ונראה מה המקור שמתאים לשיטה שלו, שגם כן מצורע צריך דווקא בתר. ובינתיים נעצור כאן בשורה החמישית במ"א עמוד א' ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, כשהחלק הראשון הסוג של מאמר מוסגר, וזה כשכתוב שאסור לגלח את פעת הזקן, אז לפי רבי אליעזר זה אסור גם בתר וגם במלקט ורהיטני, אבל לפי רבנן זה אסור דווקא בתר, וראינו מה המקור של זה, כי כתוב גם לא יגלחו וגם ולא תשחית, אז תר זה שילוב של גילוח שיש בו השחתה, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לנושא המרכזי ויש שלושה אנשים שיש להם מצווה לגלח והם צריכים דווקא בתר, וזה נזיר, לוויים ומצורע. ומה המקור? אז לגבי נזיר היינו אתמול, לגבי לוויים כתוב והעבירו תר על כל בשרם, לגבי מצורע זה בעצם הנושא שלנו, מה המקור שמצורע מגלח דווקא בתר? הרי בפסוק לא כתוב תר, ולגבי זה היום ראינו שני מקורות. מקור אחד זה ללמוד בהצד השווה מנזיר ולוויים, כי אומנם מכל אחד לבד אי אפשר ללמוד כי אפשר לפרוח, אבל ביחד אפשר ללמוד כי מה שאפשר לפרוח לכל אחד השני משלים, אבל דוחה רבה מברניש, גם משניהם ביחד אי אפשר ללמוד, כי עדיין יש בהם איזושהי חומרה שאין במצורע, וזה שאצלם הקורבן הוא קבוע לעשירים ולעניים, ואילו במצורע עניים ועם קורבן אוף, וממילא המקור הזה נדחה. ולפני שעברנו למקור השני, תהינו איך יכול להיות שאתמול אנחנו שיש מקור במצורע, ופתאום היום אין, אלא מסבירה הגמרא שבאמת יש, זה המקור השני, אלא שהוא פשוט מתאים רק לדעת רבנן ולא לרבי אליעזר, ואנחנו חיפשנו מקור שיתאים גם לרבי אליעזר. אז מה המקור השני שמתאים רק לרבנן? זה ברייתא שמקשרת בין האיסור לגלח את פעת הזקן לבין מצורע שלמרות זאת חייב לגלח את פעת הזקן. ומה זה בא ללמד? מניחה הגמרא שזה מלמד שלפי רבנן שמה שאסור סתם ככה זה דווקא בתר, אז המצורע שחייב לגלח גם זה דווקא בתר. זה המקור השני, והוא טוב רק לרבנן, כי לפי רבי אליעזר מה שסתם ככה אסור זה לא רק תר, אבל לרבנן זה כן. אבל מקשה הגמרא שגם לרבנן זה לא מקור טוב, כי אולי הפסוק לא מלמד שחייבים בתר אלא שאפשר בתר. ולזה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, אם זה מלמד רק שאפשר, אני לא צריך פסוק, אני יכול ללמוד את זה מנזיר. תשובה שנייה קצת הפוכה, לא יכול להיות שזה אומר שרק אפשר אבל לא חייבים, כי אם אפשר אבל לא חייבים, אז אסור. כי אם אתה יכול לעשות את המצווה במלקט ורהיטני בלי לעבור על איסור תר, אז מה פתאום שנתיר תר? אלא ודאי שזה מלמד לא רק שאפשר, אלא שחובה. עד כאן המקור השני, שכאמור מתאים רק לרבנן. מחר נראה מקור שמתאים לרבי אליעזר. כל טוב בינתיים.